יום חמישי, ט"ו בשבט. שלום וברכה ידידיי. נו, אם זה ט"ו בשבט, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הסיפור היומי, סיפור נפלא של השגיח הפרוטיס, מיוחד לט"ו בשבט. זה קרה בט"ו בשבט לפני שנה, עם רב דוד סויפר מבית שמש. סיפר אותו רב נותן סלונים בקו של השגיח הפרוטיס. הוא מספר שבט"ו בשבט של תש"פ, הוא רוצה מאוד להביא הביתה פירות. שבוע לפני זה, הוא אומר, התברכנו כולנו, המשפחה, בתינוקת נפלאה במזל טוב. ובט"ו בשבט היולדת חזרה מהבית החלמה. נו, אז היה מתאים. היה מתאים ומשמח להביא לפירות. אבל מרוב הטרדות, העניין פרח מהראש, הוא אומר שככה נכנס הביתה עם היולדת. שתיים בצהריים, אבל נזכרתי ברצון הטוב, אבל הביתה הריק, לא קניתי כלום. הרמתי עיניים לשעה, אמרתי, ריבונו של עולם, שלח לי איזה משהו ליולדת. אחרי רגע אני אומר לעצמי, שבוע שלם לא היינו בבית, אולי הגיע איזה משהו חשוב בדואר, אני יורד למטה, הוא גר בקומה, הוא מתאר בדיוק שהוא גר בקומה 3, והקומת כניסה בבניין שהוא גר, זה רחוב החידה 8, שכונת חפציבה, עם מי שמתעניין. בוטח את התיבה, לוקח את המעטפות והניירות שגדשו אותו, ומזמין את המעלים. תוך כדי, הוא מתחיל לפתוח מעטפות. המעלית נפתחת, אני נכנס ואני רואה שהמעלית יורדת הלאה. עוד שתי קומות למינוס 2. כן, זה כניסה, עוד כניסה שיש לבניין מהצד השני. בקיצור, מישהו הזמין אותה שם, כיוון שהדרך התארכה, ממשיך לעין בניירות, המעלית שוב עולה. נעצרת, אני יוצא מהמעלית, ואני פונה כדרכי, לכיוון של הדלת של הבית, קומה 3, דופק 3 נקישות, פותח את הדלת ונכנס. רק בשלב זה, כשהופיע, מול עיניי, במלוא הדרוע, רב הגאון רב דוד נישלס, שהוא מאיר צדק חשוב מאוד בידע אחרי, הסקלבתי שהמעלית בעצם נעצרה בקומת כניסה, במקום לפתוח את הדלת של הבית שלי, פשוט פתחתי את הדלת של המות, מה הייתי בעל הבית, ופלשתי לתחומו בלי הודעה. טוב, היא מיד התנצלתי במבוכה, סליחה, סליחה, אבל הגאון רב דוד, עם החיוך הרחב שלו, מכניס אותי לסלון, ואומר לי, מה זה טוב, מה טוב לשמחה? שיהיה לכם רב נחת בקדושה. השולחן שלו, הוא מספר, היה עמוס. עמוס במגשי פירות לכבוד ט"ו בשבט שנשלחו לו מידידיו ומעריציו. אספתי מיד שני מגשים ענקיים ואמר לי, תראה כמה פירות יש כאן, אין לי מה לעשות עם זה, אני לא יודע. בהשגוח עליון, הקדוש ברוך הוא הכניס אותך כאן. זה דווקא אתה תזכה בהם, אז קח פירות לכבוד ט"ו בשבט ולכבוד השמחה. אומר, התרגשתי מאוד, שוב עשתה המעלית את שליחותה, והפעם לקומה 3, נכנסתי הביתה בשיר ובהודעה לבוירו אילום. הנחתי שני מרגישים נהדרים, מעוצבים, לכן, נחמודים למרי, מלאים וקדושים בכל טוב, קדוש ברוך הוא שלח לנו, קראתי בחדווה. שלח ביד רחבה, שהפירות הספיקו לנו למשך חודש שלם. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם פרשת שבוע, שבת שירו. זה דברים נפלאים שהתפרסמו בפניני פרשת שבוע, וגם הובאו בגילון דרישה וחקירה. למה שיר הסיום בחבונה זה סגולה בטוחה לזיווג הגון? ולמה היא גם סגולה בדוקה ויעילה לרומם את התפילה ואת היום כולו? אז התשובות תמונות בסיפור המיוחד. שלפנינו, לפני כמה שנים, יום רביעי, 2:15 בצהריים, שכונת בורו פארק בברוקלין, הגאון רבי ציון סנה, הוא מנהל רוחני, משפיע מפורסם במונסי, אז הוא עושה דרכו, כי מה עושה שגרת היום יום? פתאום הטלפון שלו רוטט, מישהו מתקשר לה באמצע, הוא רוצה לפגוש אותו דחוף. טוב, אז סיכמו להיפגש כבר באותו יום, 5:30 אחרי צהריים. והרב סנמר הם בשעם היהודה, שעה שסיכמו, מחכה שם. ואז הוא מבחין באיזה יהודי מבוגר שרץ לקראתו, כולו מתנשם, מתנשף. רואים עליו שהוא ניסר, והוא אומר לו, כבוד הרב, יש לי בשורה מיוחדת, בשורה משמחת במיוחד. הכל התחיל בעצם בשיחה שהרב סנמר דיבר שבועיים לפני זה, במדרש יחסידי פופה בבורו פארק. הוא עמד שם על החשיבות של היהודים, הסביר שהמטרה שלשמה נברא העולם, כדי שהבריאות יכירו בו יראו, וידעו לו על הרוב טובו איתם. ולכן הוא אומר, לפעמים נשלחת לאדם איזה צרה או התמודדות, כשכל המטרה זה להזכיר לו, לשאת עיניים בתפילה לבו יראו אלום, ולגרום לו להרים עיניים למלך מלכי המלוכים. הוא הוסיף וסיפר על יהודים שנתקלו בקשיים בחיים שלהם בלי שום הסבר טבעי, ורק שהם קיבלו על עצמם, להרים עיניים בתודה ולהכיר את בוירו אלא במילים פשוטות מהלב, זכו ממש בישועה כבירה. ואין כל פלא, הוא אומר, הרי זה היה מטרת הצרה. הסיבה הזאת היא נשלח לבן אדם קושי, וברגע שהוא נושא עיניים הודות לשמיים, אז באותו רגע כל הבעיות שלו יכולות להיפטר מהישועה הקרובה. טוב, ככה הוא דיבר שבועיים קודם, והשיחה השיחה הסתיימה, ואנשים התפזרו, כל אחד לדרכו. אותו יהודי סיפר שהוא אבא לתשע ילדים טובים, מוכשרים, שמם הולך לפניהם. הוא אומר, את השבע הראשונים הוא זכה לחתן בלי שום קושי. הצעות רדפו אחריהם, וכל מה שנשאר לו זה רק לבחור. אבל אצל השניים האחרונים הכל נתקע. הוא מספר שהם מוכשרים, חכמים, חברותיים, אוהבים, לא פחות מהקודמים, אבל שום דבר לא זז. הוא מספר איך הגיעו, תיאר בפרוטרוט, איך הגיעו ההצעות הטובות ביותר, אבל הם עלו ונפלו במהירות, והשידוך הטוב, שאיתו הקימו בית, המשך להתעכב ולהתעכב בלי שום גבול, בלי שום הסבר טבעי. הגדול, הוא אומר, הוא כבר בן 28, זה שאחרה בן 26, ועם כל הכבוד לזה ששנים ארוכות מדברים עליהם שידוחים, שום דבר לא זאת, בלי שום סיבה הגיונית. ואז הוא אומר, הייתי בשיחה שלכם לפני שבועיים, הרגשתי שהרב מדבר אליי, רק אליי. חזרתי הביתה, כולי נסער ונרגש, ותפסתי את אשתי ואת שתי הילדים, סיפרתי להם, והגענו למסקנה, סיפרתי להם על השיחה שלכם, הגענו למסקנה שאולי טעינו, הרי ניסינו כל תפילה אפשרית, ביקשנו, התחננו, הצענו כל סגולה, אבל אולי מסמננו משמיים להתחיל להודות, להתמקד פשוט בהודעה להשם הטוב. אז באמת עוד באותו יום קיבלנו על עצמנו להחליף דיסקט, לעבור מתפילה מתחננת להודעה נרגשת. עשינו רשימה של החסדים הרבים שהשם עשה איתנו, העובדה שאנחנו בריאים, שיש לנו פרנסה, שיש לילדים שלנו שם טוב, וככה, הלאה והלאה. הוא התחיל והוא ממשיך אותו אחד לספר בעיניים מדמעות, מה אמר, מה אדבר. שבוע אחרי זה התארס הבן הגדול, אחרי 10 שנים ומאות שידוחים והצעות שנפלו, הגיע יום שמחתו. אבל זה עוד לא הכל. הוא מוסיף בעיניים נוצצות ואושר גאה, היום עוד שעתיים שוברים צלחת בעירופים של הבן השני. אני מרגיש, אני יודע שלא הכרנו עד עכשיו, אבל אני מרגיש ששני השידוחים האלה נעשו ממש בזכותכם. פחות פתחת לנו חשיבה מחודשת על המשמעות, על הכוח של ההודעה. העובדה שהיא מעריפה לנו ישועות ושמחות. לכן ביקשתי לבוא לפגוש אותך בדחיפות, כי אני רוצה להזמין אותך לשאת דברים במירוסים. טוב, הרב סנה עשה כבקשת המחותן המאושר, ונשא דברים בשמחה מרגשת. וככה הסיפור הזה התפרסם. ובעצם הסיפור הזה בא ללמד אותנו שלא פעם מתקלים באיזה קושי, מרימים עיניים מתחננות, פיתורים פתאומיים, חובות כבדים, שמחה שמתעכבת, ישועה שבוששת ללבו. לפעמים הילדים לא פועלים כמו שאנחנו רוצים, או איזה מחלה, השם ירחם, לא חסר מה. אז הכלי הטוב, אז נו, אז מתפללים, עושים סגולות חשובות, מקבלים קבלות טובות. אבל הכלי הטוב ביותר בעולם, פשוט להגיד תודה. הרים עיניים להשם, ומעומק לב נרגש, להגיד תודה לך ושם השמיים, על כל הטוב והחסד שהמלת איתנו. תודה על החיים והבריאות, המשפחה, הפרנסה, תודה מיוחדת ונפרדת על הקושי שאנחנו מתמודדים איתו. כשאנחנו מודים לבורא עולם, אנחנו מגיעים לתכלית, נשמע, הגיע אלינו הצרה, אנחנו זוכים לממש את המטרה של ההתמודדות, ואין פלא, על איזה נפטר את הבעיה, ואנחנו נפטרים מכל צור וצוקו. ככה כותב הגאון רב חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים, שאמירת שירת הים בחבונה היא סגולה בטוחה לזיווג הגאון בקרוב, ולמה? כי כשיהודי מתמקד בהודעה, כשיהודי מחפש הזדמנויות, להגיד תודה לאבא שבשמיים, כשהלב של יהודי מתרונן לשורר שיר תודה לקדוש ברוך הוא, אז הוא פותח לעצמו את כל השערים, וזוכה לישועות גדולות. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי, שוט ממורון הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל בהלכות ברוכס, מיוחד לט"ו בשבט. מצאו היום, שואלים אותו, שמוכרים פרות חתוכים לפרוסות, מסוכרים מסוכב, לא ניכר צורת הפרי, האם השתנה הברכה? אז הוא אומר רב ניסים שזה נחשב שכן ניכר צורת הפרי, כי הרי אם יגידו לו מה הפרי, הוא מיד ידע, לכן צריך לברך את הברכה הרגילה. פרות, כי תפוחי עץ, בננות וכדומה שריסקו אותם או שעשו ריבות, האם יברכו ברכה הרגילה, זה אומר כל מה שניכר תואר וצורת הפרי, מברך את הברכה הרויה. אבל אם הוא ריסק את זה, עד שלא ניכר התואר והצורה, בפרט שהוא עושה מהם ריבות, יברך עליהם שעקול. רציק פרות שברכתו שעקול היה מועיל, לקחת חתיכת פרי ולברך עליו ברכס בעיר הפרות ולפתור עוד את הרסק. אז התשובה היא שמיקר הדין אם ברך, כיוון שמיקר הדין אם ברך בעוד פרי העץ, אז הוא יוצא, לכן מועיל לקחת פרי ועל ידי זה לפתור את הרס. אם הוא ברך בעוד פרי העץ ומתכוון לפתור את כל הפרות שברכתם פרי העץ, והיה שם גם כן רסק מרוסק שהברכה שלו שעקול, האם הוא יכול לברך שעקול או שיוצא ברכס בעוד פרי העץ? זו תשובה שהוא לא יכול לברך על שעקול על הרסק, כי כשהוא ברך בעוד פרי העץ הוא מתכוון לכל דבר שיכול להיפטר בזה על ידי ברכת בורא פרי העץ. ועל הרסק הוא יוצא ידי חובה כשהוא מברך בורא פרי העץ. הדין הוא שיין פותר כל מיני משקים. אז אם זה פותר גם משקים כדוגמת מרק, שיש לה מרק חשיבות מיוחדת בגלל הירקות שהתבשלו בתוכו. אז הנה זה הרבה, מכיוון שלמעשה המרק הוא משחק גם הוא, השיעור שלי נמדד לברוך אחרי איזה רבי, כמו משקים ולא כמו מאכלים, ומילא גם ברכה של יין פותרת את המרק. מי שאכל ענב אחד שהוא בריא, נכנס לספק ברוך האחרונה, אם מותר לו לאכול ענב נוסף, כשעדיין שהוא יהיה פחות מכזיים. זאת אומרת שלא יאכל עוד ענב, בגלל שכל בריא נוספת שאוכל, מכניס את עצמו שוב לספק ברוך. מה עם פלח של קלמנטינה, גרעין של תירס, אין גם להם יש, דין ברי שלא לאכול לקרשי לפני עצמו. אז התשובה היא שלגבי תלח של קלמנטינה יש ספק אם זה ברי, אבל גרעין של תירס יש לו דין ברי כמו גרעין של רימון. דודבן שמונח על גבי יוגה, האם צריך לברך על זה בורא פרי העץ? אז אמרנו ניסים ככה, אם זה נעשה לנוי אז הוא תפל, הוא לא יברך על זה. אבל אם זה לא שייך לנוי היוגה, אז צריך לברך שתי ברכות. סלט פירות שמעורב בדברים גם יש להם גם בועץ, גם האדומו. הדין הוא שבתערובת הרי מברכים לפי הרוב. אז איך אפשר לקבוע אם זה מוגדר כתערובת? רב ניסים אומר, מה הגדר של תערובת? שאם ייקח אוכל בכפית, יעלו בכפית משני המינים. אבל אם אוכלים כל חתיכה בפני עצמה, זה לא תערובת. אלה שאוכלים פרות טוב של תוך הסעודה ומביאים זיתים, הם צריך לברך עליהם. אז אומר, רב ניסים מסתבר שהוא יברך על הזיתים בתוך הסעודה, חשבים את הזית לשם מנהג אכילת פירות ולא מחמת הסעודה. לכן יש מקום לברך על זה אפילו שהוא באמצע הסעודה. ואומנם אם אוכל הזית ולחם, אז ודאי שעוד צריך ברכה. מי שברך בעוד פרעת ועל השולחן עוד מין פרי שברכתו גם כן בורא פרי. הוא לא ראה אותו, לא כיוון אליו. האם צריך לחזור ולברך? התשובה היא שהוא לא צריך לחזור ולברך, כיוון שזה היה על השולחן. בעניין עסק הדעת, אחד שעוסק באכילה, החליט בדעתו, שהוא לא רוצה לאכול איזה מין אחד מהפרות שעל השולחן. אחרי זה הוא מתחרט. נו, האם צריך לחזור ולברך? כי הרי בברכה הוא התכוון מפורש שזה לא יהיה על זה, הוא לא רצה לאכול. לא שהוא לא התכוון לו על זה, אלא הוא לא התכוון על זה. אז התשובה היא שהוא לא צריך לחזור ולברך, כיוון שעדיין הוא עסוק באכילה. וכך הדרך שלפעמים נמלח, וזה לא הפך הדעת גמור. מי שותה קפה או תה בסוף סעודה, אם צריך לברך על זה, אז התשובה שבזמננו, שזה בא רק להקל את המזון, זה חלק מהסעודה, כשאר משקים, לא צריך לברך על זה בתוך הסעודה. עד כאן, השו"ת, שהתפרסם בנוסח בחוקיך או מתורתו של מורן, כהן רבי ניסים קרל. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם עוד דברים נפלאים. סגולות וישועות. לסגור את המינוס עם חצי עמוד גמורה. אז יש פה בכל תקופות השנה, בפרט בימים האלו כשהפרנסה משובשת קצת, רבים הרי התפוטרו מהמשרות שלהם, משמיע הבית מחוסר פרנסה. אנחנו מחפשים סגולה על פרנסת אוהבת, סגולה לעשירות. מסתבר, וכך קיבלנו מצדיקים, שבשבוע הזה פרשת ושלח שנלמד על קריאת ים סופית עשה משלטנות כזאת. אז שימו לב, בזמן אכילת הדגים בסעודת שבת, כדאי ללמוד את הגמור במסכת פסח עם דף קופית בית. בראש העמוד בערך ועד הנקודותיים, הסוגה שמוסקת בנחל קישון ובשירת דגי הנחל. זה גמורה של דברי הגודק קלים להבנה, שיש בהם סגולה מיוחדת, שהלומד אותם בעת אכילת דגים בשבת, פרשת בשלח יזכה לפרנסה ועשירות. חדידים יקרים, אבל ננצל את ההזדמנות הזאת, חצי עמוד גמורה שיש בכוחו, למלא את חשבון הבנק שלנו, לסגור את המינוס ולהעניק עשירות. אז אבל נלמד את הגמורה האמורה, ונזכה בעזרת השם לשפע גדול כל הימים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. הרב ברוך מג'בוז אמר פעם, שיש אדם שאוכל פרי, יש חשש שלא יש תולעת, וכמובן זה רק את הפרי, שלא יתיישל ביסור של אכילת אלוהים. אבל אם הוא יחס על איזה איש השם מרחם, והוא רודף אותו כל מיני רדיפות בגוף ונפש, ממש בולע אותו. זה כבר עניין חמור בפני עצמו. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שלא כולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה. רוחניות אלו גשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.